ערב טוב לכולם, אשורי לרפואתו או לרפואתה, תכף כשהוא יגמור את התפילה אז הוא יגיד לנו לרפואתו של רפואתה של מי זה. אנחנו כמו שאמרנו, המשכן וכליו הם מקור בלתי נדלה לתובנות שבעצם מלמדות אותנו על החיים ואיך לנהוג. ואחת הדוגמאות המדהימות זה אהרון העדות שכבר דיברנו עליו. ועכשיו בואו נראה עוד נקודה בארון העדות. והבאת את הבדים בטבעות על צלות הארון, לשאת את הארון בהם. בטבעות הארון יהיו הבדים, לא יסורו ממנו. כמו שאמרנו, זה מסמל את תומכי התורה, שברגע שהם תומכים בתורה, כי לא כל אחד יכול ללמוד תורה, יש כאלה שלא מסוגלים. אז מה יעשו? יתמכו בלומד התורה. כאן חשוב גם לדייק, לתמוך בלומד התורה זה לאו דווקא לתת כסף. זה גם לפרגן. לצערנו הרב, הרבה פעמים אנחנו רואים שאנשים יוצאים נגד תלמידי חכמים. וזה בדיוק הפעולה ההפוכה. לא מספיק שהוא לא לומד, הוא גם מדבר נגד תלמידי החכמים. אז חשוב להבין שלפעמים גם אם לא תיתן גרוש, אבל תפרגן ותעזור לחזק את לימוד התורה, בכל דרך שלא תהיה. זה לא חייב להיות כסף. ממילא אתה נחשב לתומך בתורה. ובתור תומך שבתורה, לא יסורו ממנו. אתה נמצא עם תלמיד החכם, גם, איך אומרים, צמוד אליו לעולם הבא. בעולם הבא יבואו, תלמיד חכם למד X, מגיע לך Y, רגע, יש לך שותף, הוא צמוד אליך, הוא מקבל חלק, בדיוק כמו שאתה מקבל, גם הוא מקבל. וזה חשוב להבין. אין אחד שיכול לבוא ולהגיד, אני לא יודע ללמוד, אני, איך אני נכנס לזה. בשביל זה גם אמרנו שבארון כתוב, ועשו ברבים. כל אחד ואחד יש לו חלק בתורה. עכשיו, בתוך הארון יושב, בעצם יושבת התורה, לוחות הברית. עכשיו תשימו לב לנקודה הזאת. ונתת אל הארון את העדות אשר אתן אליך. זאת אומרת, אני בונה את הארון ושם בפנים את העדות שזה אלה לוחות הברית. ברוך אתה, אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. יפה. המאתיים וחצי אורכה, המאה וחצי רוחבה, ועשית שניים כרובים זהב מקשה תעשה אותם משני קצות הכפורת, ועשה כרוב אחד מקצה מזה וכרוב אחד מקצה מזה, ומן הכפורת תעשו את הכרובים על שני קצותיו. זאת אומרת, על הכפורת עומדים שני כרובים, שתי כרובים דרך אגב, זה דמויות, אומרים, כרוביה זה דמויות של ילדים, תינוקות. למה דווקא ילדים? פורסי כנפיים למעלה, הילדים, יש מה שנקרא הסתכלות, צריך להבין כל דבר שלו חשיבות. מפי עוללים ויונקים ניסת תעוז, קודם כל. אבל יש כאן עוד נקודה מאוד חשובה. והיו הקרובים פורסי כנפיים למעלה. ילד הוא בתחילת ההתפתחות שלו. ממילא, ההתפתחות שלו היא צריכה להיות לאיזה כיוון? למעלה. לכן הקרובים בעצם מסמלים התפתחות כלפי מעלה. ודרך אגב, אם אנחנו כבר מדברים על התפתחות, כתוב... ויצקת לו ארבע טבעות זהב ונתת על ארבע פעמותיו. מה זה פעמותיו? מישהו יודע מה זה פעמותיו?
פינות.
אז למה לא כתוב פינותיו? אז כאן מנסים לפרש כל מיני דברים. פעמותיו אומרים שזה בעצם הרגליים. מה יפו, איך זה הולך? מה יפו פעמייך בת נדיב? אבל רגע. אם זה מה יפו פעמייך בת נדיב, אז מה זה פעמה, מה זה? לא. מה זה מה יפו פעמייך בת נדיב? צעדייך. זאת אומרת, התורה לא סתם אמרה פעמותיו, התורה רוצה לסמל תנועה. אתה לא יכול לעמוד במקום. אתה צריך למיד להתקדם. לכן על ארבע פעמותיו, על צעדיו, שהפעמות נשתמש דווקא בביטוי הזה כדי לסמל את פינות הארון או צדידי הארון, או צידי הארון, זה כדי לבוא ולרמז לנו שבתורה כל הזמן צריכים להיות בתנועה. אתה יכול להגיד, למדתי, אני כבר יודע הכל. אין לדעת הכל, אמרנו לכן גם, העמות בארון הן חצאיות, הן שבורות, מכיוון שלגבי עניין של לימוד התורה, תמיד צריך להתקדם ותמיד יש למה לשאוף. זה עוד... לימוד מהביטוי המילה. השיעור היה לרפואת
ישי בן לאה.
והיו הקרובים פורסי כנפיים למעלה, שוחחים בחנפיהם על הכפורת ופניהם איש אל אחיו. איש אל אחיו, אנחנו גם צריכים ערבות הדדית, להסתכל אחד על השני, והשאיפה תמיד צריכה להיות למעלה. לכן, כשאני בא ומתאר דווקא דמות של ילד, זה מסמל התפתחות. אם אני אסמל דמות של זקן, זקן כבר נמצא בשיא ההתפתחות, איך אומרים, זה כבר עכשיו הוא הולך במה שנקרא דורך, לא יפה להגיד, אבל אלה עובדות החיים. לכן דווקא קרובים שמסמלים את ההתפתחות ואת ההתקדמות. ונתת את הכפורת על הארון מלמעלה, תשימו לב, אז אני יש לי את הארון, אני מכסה אותו, נכון? עכשיו הוא סגור. ואל הארון תיתן את העדות אשר אתן אליך. לא הבנתי. זה הסדר הנכון? איך אני יכול להכניס את העדות לארון אם הוא סגור? קצת קשה, נכון? לא?
בלבלתי אותך,
תסתכל. ונתת את הכפורת על הארון מלמעלה. זאת אומרת, כיסיתי, סגרתי את הארון.
לא.
אז מה זה?
מניח אותו.
מניח אותו איפה?
הדביק אותו.
הדבקת עוד יותר חזק, עוד יותר גרוע. ואל אהרון תיתן את העדות.
בסדר, היה לו מכסה. הדביקת את הכתובים על המכסה.
אתה אחר כך מכניס, אתה יכול לפתוח את העדות.
כן, אבל יפה. אז בואו נחזור חזרה אחורה. אני בכוונה התחלתי לקרוא את כל הפסוקים מההתחלה, אבל מה לעשות שיש כמה פסוקים באמצע ששוכחים מה היה בהתחלה. אז אני אזכיר לכם מה היה בהתחלה, ואתם תבינו שיש לנו כאן קצת בעייתיות.
למה? צירים שיכול להיפתח ככה.
איך?
לא יכול
להיפתח
ככה.
צירים, מה זה דלת אתה חושב?
מה זה זה?
צירים? איפה כתוב צירים לעשות? אתה רוצה לעשות ארון עדות שלך?
משהו.
לא כתוב צירים. אין צירים.
על ארבע פעמות הארון.
זה העמותות לעשות את הארון.
היה שאין צירים לפני הלידה של התינוקות.
בפסוק ת' ז' כתוב, ונתת אל אהרון את העדות אשר אתן אליך, ועשית כפורת זהב טהור. כאן בעצם הסדר הוא נכון. אתה קודם כל שם את העדות, ואחר כך עשית כפורת זהב, אבל השאלה היא עוד יותר קשה. הרי כאן כתוב כבר שמה אני שם באהרון? את העדות. אז בשביל לחזור על זה עוד פעם. ואכן נדמה לי רשי במקום גם מדבר על הנקודה הזאת, בוא נראה מה נמצא את זה. ולא ידעתי, הנה, לא ידעתי למה נכפל, שהרי כבר נאמר, ונתת אל אהרון את העדות. ויש לומר שבא ללמוד שבעודו אהרון לבדו בלו כפורת, ייתן תחילה העדות לתוכו, ואחר כך ייתן את הכפורת עליו. וכן מצינו כשהקים את המשכן שנאמר ויתן את העדות אל אהרון, ואחר כן ייתן את הכפורת על אהרון מלמעלה. הרש"י הזה יפה מאוד, אבל הוא משאיר אותנו עם השאלה, הרי זה לא מה שכתוב. כי לכאורה מה שכתוב הפעם השנייה, הפעם הראשונה, בסדר. אבל הפעם השנייה, הליך אורה, מה יוצא? שקודם כל כפורת, ואחר כך את העדות, וזה... אומר האור החיים הקדוש, דבר את זה באריכות, אני לא זוכר את הכל.
בחלק הראשון, זה ההנחיות לעשיית הארון.
כן.
לעשות את הארון וכדומה.
כן, כן, כן.
ובשביל מה הארון הזה? הוא אומר, נכון. לשים בו את העדות.
נכון.
עכשיו פה אומר, שלך לשים גם את הכפורת על הארון.
יפה. כן. אז נו, זה השאלה. זה השאלה. למה אתה עשה? למה הקדמת עכשיו את הכפורת לעדות?
זה מסתדר.
זה לא, זה מסתדר אם זה היה הפוך. אם הסדר היה הפוך, אולי זה היה מסתדר. אבל עוד פעם, אור החיים הקדוש מדבר על זה, הוא אומר כמה דברים, אבל לצערי הרב, אני עוד פעם, אין לי כאן את אור החיים הקדוש, לא זוכר בעל פה את הכל, אבל הרעיון הוא כזה. צריך חשוב לדעת ולהבין, שהארון, בלי העדות, אין לו משמעות. זאת אומרת, אין מצא, ארון העדות, כל הקדושה שלו וכל העוצמה שלו היא מזה, שהעדות בפנים. עכשיו, מה הוא אומר כאן בפנים, בחוץ, למעלה, קודם? צריך לדעת ולהבין. התלמיד חכם או יהודי שמכיל את התורה בתוכו, הוא לא יכול לבוא ולהגיד, רגע, אני בחופש, אני אוציא לרגע את העדות, נעשה חיים קצת ואז נחזור. זה כמו שבן אדם הולך לבית מלון לחופשה, לאברהם, הגיע לו, ואין שום בעיה בזה, לך לאברהם, קצת להתברר. אבל מה, יש כאלה שבאים לאברהם, הוא חושב, אני עכשיו בחופשה, אז אני לא צריך להקפיד על קלה כבחמורה, אני יכול לחפף אותה. למה אתה שואל לך, אתה רואה אותו, וואלה, אני לא אשכח אף פעם בחיים. זה היה פשוט מדהים. אני רואה, יושב באיזשהו בית מלון, ואני רואה איזה זוג חרדי, שתי זוגות חרדים צעירים, נכנסים למלון, ולבושים כמו שצריך. לא רוצה להגיד מה אחר כך, אבל אחר כך ראיתי אותם לא לבושים כמו שצריך. ואני לא רוצה להרחיב בעניין, ולא כל כך הבנתי את זה. עד שיום אחד יצא לי לדבר עם איזה מישהו שהחזיק כנראה באותה דעה, שבחופש, אתה יודע, אני ראיתי זה, אתה יודע מה, אתה בא לבית מלון, אתה רואה כל כך הרבה כיפות. אתה בטוח, בית הכנסת אתה מגיע, מה זה מניינים ברוב עם הדרת מלך, מניין אחרי מניין יהיה לך. אתה מגיע לבית הכנסת, אין מניין. אתה בא לאנשים, מה אומרים לך? אני בחופש. אני מפסיק, מה זה אתה בחופש? מה, לקחת חופשה מהקדוש ברוך הוא? מה זה בחופש?
בין הזמנים.
דווקא ברגעים האלה אדם נמדד. אדם לא נמדד כשהוא נמצא בתוך ארון העדות, בתוך קודש הקודשים. הוא נמדד כשהוא זז ממקום למקום. מה הוא עושה כשהוא לא נמצא בסביבה הטבעית שלו? מה הוא עושה כשהוא בחופש? האם אז הוא יכול לקחת את התורה ולשים אותה בצד? מספרים על אחד שהרב קרא לאבא, אומר לו, תשמע, הילד שלך לומד אצלנו בישיבה, אין לי מה להגיד. תלמיד חכם עצום, כל היום יושב ולומד. אבל מה? שמעתי עליו כך וכך, בדקתי, והתברר שבשמונה, תשע בערב, הוא סוגר את הגמרא, והולך לבלות בכל מיני מקומות מפוקפקים בתל אביב. מה זה? האבא היה בהלם, זה קודם כל. אבל אני שואל אתכם, זה נשמע לכם הגיוני?
כן.
שבן אדם יישב ילמד כל היום תורה, ובערב הוללות? ביום תלמיד חכם, ובלילה לא רוצה להתבטא. אז מה זה אומר? שהעדות לא בפנים. היא לא בתוכו. היא חיצונית.
אבל הוא מקיים דברי חז"ל.
נכון. מה?
חוז בזה.
וגם מזה על תנ"ך. אבל השאלה היא, מה זה מזה על תנ"ך?
יש פה אחד, סיפור לי פה,
בקרום שלו, לא יודע מה, הוא יושב בשבת במרפסת עם סיגריה ולומד גמרא.
מה? מה זה? מה?
הוא יושב במרפסת עם סיגריה ולומד גמרא.
בשבת.
תראה, חבר, זו תופעה...
לא, הוא לא דתי.
כן, 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 לא, אני יודע. לא, יש אנשים שלומדים גמרא בתור... זה בדיוק העניין. אם מישהו... בסדר, זה סיפור בפני עצמו, אבל הנקודה היא כזאת, שאנחנו לפעמים, חשוב להבין שהתורה זה לא דבר חיצוני, זה דבר פנימי, וזה דבר שצריך להיות חלק ממך כל הזמן. בדיוק כמו שכאן אומרת לך התורה, אין מצב שבה אותה אומרת לך כפורת, אחר כך לשים העדות, התורה רוצה לרמז לך שאין מצב שהארון הוא בלי העדות. אין מצב כזה, תמיד בכל מצב אתה בחופשה, אתה ביום, אתה בלילה, אתה במצב כזה, מצב אחר. אתה, עכשיו, איך עושים את זה? אז אמרנו כבר, כל הסיפור של הפרשה שלנו, שידבנו ליבו. איך בונים משכן? אשר ידבנו ליבו. אם הלב שלך בעניין, כולך בעניין. אם הלב שלך לא בעניין, אתה בבעיה. אין דבר כזה, כמו שאתה אומר, הוא לומד גמרא עם סיגריה בשבת. למה? כי הוא יודע שהתורה היא חכמה. הוא רוצה ללמוד תורה כדי להחכים. זה מה שנקרא לימוד, לא רק שלא לשמה. זה מה שאומרים, צדיקים ילכו בה, ופושעים ייקשלו בה. אומר, מה איך פושעים ייקשלו בתורה? איך? דוגמה. ממש דוגמה קלאסית. והתורך אתה אומר, מה, אם בן אדם הולך עם התורה, למה שייקשל? הוא צריך להצליח. אבל זה בדיוק העניין. אם בן אדם לומד את התורה לשם שמיים, אז במילא הוא עולה ומתעלה. אבל שבן אדם לומד את התורה בגלל החוכמה שבה, כדי שהוא יהיה יותר פיקח, כדי שהוא יוכל לנגח אחרים, כדי שהוא יוכל להראות את חוכמתו, כשהכל הוא חיצוני, או בשביל עצמו, בשביל האגואיזם שלו הפרטי, זה פושעים יקשנו. חשוב להבין שהתורה היא דבר שחייב להיות חלק מהמהות שלנו. אי אפשר להפריד יהודי מהתורה. זה כמו אותו משל עם השואל והדגים. מכירים את המשל הזה? שואל עומד על שפת הנהר, רואה את הדגים שם בורחים מאיזה דגים גדולים. אז הוא אומר, דגים, מה אתם בורחים? בואו אליי, אני אשמור עליכם. אמרו לו, טיפש כמותך. במים שאנחנו חיים, אנחנו בורחים. אתה רוצה שניצא לאיפה שאנחנו לא חיים? אנחנו נמות הרי איך שניצא. וככה זה יהודי. יהודי בלי תורה? זה כמו דג מחוץ למים. וזה חשוב להבין. אומרים, דיברנו על זה בשבע שבוע, אמרנו תורה לשמה, למה אומרים תורה לשמה, לא אומרים את זה ממש בחצי דקה. אמרנו, לכאורה, היה צריך להגיד, למה לא לומדים תורה לשמה? אבל בשביל מי אני לומד תורה? בשביל הקדוש ברוך הוא. למה אומרים תורה לשמה? לכאורה זה לשון מוזרה. כי כל, אנחנו אומרים, מי שלומד תורה שלו, מתוך שלו לשמה יבוא לשמה. מתוך שלו לשמו יבוא לשמו. תורה צריך לראות תורה לשמו. מה זה לשמה? מה המשמעות של לשמה? אלא שזו הטעות של הרבה מאיתנו. אנחנו חושבים שאנחנו עושים טובות לקדוש ברוך הוא. או שאנחנו לומדים בשביל הקדוש ברוך הוא. אנחנו קודם כל אנחנו לא לומדים בשביל הקדוש ברוך הוא. אנחנו לומדים בשביל עצמנו. והנקודה היא כך שהרעיון הוא שקודש הבריך הוא, אורייתא ועם ישראל חד הוא. זאת אומרת שאנחנו אומרים ללמוד תורה לשמה זה להתחבר לתורה. בשביל ללמוד בשביל התורה. בשביל להיות חלק מהתורה. איך אומר דוד המלך? ואני תפילה. מה זה ואני תפילה? ואני מתפלל. מה זה אני תפילה? אבל דוד המלך הגיע לדרגה של כל עצמותיי תאמרנה. ברגע שאתה מגיע לדרגה כזאת, אתה נהיה מה שאתה עושה. אז שדוד המלך מתפלל, אז הוא לא מתפלל. הוא עצמו נהיה תפילה. תלמיד חכם שמחובר לתורה הוא מה הוא? מה למה הוא נחשב? לספר תורה מהלך. וזה בעצם המשמעות של מה שאומרת לנו התורה. ונתת אל אהרון את העדות אשר אתן אליך. ולאחר מכן חוזרת התורה ואמרת, ונתת את הכפורת אהרון מלמעלה, ואל אהרון תיתן את העדות. שאהרון בלי העדות, אין לו שום משמעות. שנזכה באמת בעזרת השם, להתחבר לתורה בצורה הנכונה. שהתורה תהיה חלק מאיתנו. וכשנגיע לחופשה, שלא נראה, לא נהיה במצב הזה של אותם אלה, בואו למניין, לא, אני בחופש. מה זה אני בחופש? יש חופש מהקדוש ברוך הוא?
הוא התפלל לפני החופש.
התפללתי כבר, לפני יומיים.
בשביל
לפה. רבי חנניה בן עקיבא.